אנחנו בפתחה של העונה השלישית שלנו. ציפינו לסיים את העונה השנייה לגמרי אחרת, ובטוח להתחיל את העונה השלישית לגמרי אחרת. אבל, כפי שכולנו יודעים, דברים השתנו במציאות, בחודש ומשהו האחרונים, וחזרנו להקליט. אז הנה הפרק הראשון שלנו, של העונה השלישית, שהוא בעצם יהיה על עולם הטרקים, תוך כדי מלחמה, אחרי מלחמה, קצת עלינו, ונקווה שזה אכן יהיה מעניין. זה לא דווקא יהיה פרק רגיל על יעד או על סיפור מסוים, זה באמת יותר על העולם שלנו כמדריכים בזמן של תקופה שונה, מחורבנת זו. אבל לפחות חזרנו להקליט. אז הנה הפתיח.
בפרק היום אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף.
מפינת הציטוט?
כן. אני רוצה שנפתח היום עם השיר הבא, ומיד קפץ לי לראש כשדיברנו על הנושא של הפרק שלנו. הוא הולך ככה. אחת לתקופה, כתב אותו יחזקאל רחמים. אחת לתקופה, מכה בסופה, עוקרת קרעי ענפים עייפים. ואני בסופה, כמו חיה שסופה, מתבונן בנתחי ענפיי השפופים. וספגתי סופות, ונותרתי אני, ואפילו יותר, בזכות מה שהלך, גם הפחד עבד וגדל אמוני, בעצמי ובאל ובמה שישלח. תן לי משפט אחד שתפס אותך בשיר.
הראשון, אחת לתקופה, מכה בסופה. אהבתי גם את החרוז. זה כמו בנשע הנחש, אחת לאיזה זמן מוגבל, אני נשמעת ביון ודל.
זה א' ב' של שירה.
מה א' ב' של שירה?
אני לא יודע איך המונח באמת, אבל החזרתיות הזאת. לפני יומיים שוחחנו, והזכרת את המונח הזה, בטן רכה. בוא תסביר רגע למה התכוונת, ונראה לי תוך כדי אנשים יבינו למה הבאתי את השיר הזה.
אני יכול להקדים ולהגיד שזה לא היה המונח הנכון, השתמשתי בו, אבל זה לא היה דבר נכון. בטן רכה זה בטן שקשה לספוג מכות, אנחנו צריכים בטן מבטון מזוין, פחות או יותר. דיברנו שלושתנו, אני אתה ונועם, ונועם פשוט רק התחילה את חייה כמדריכה, וכבר חטפה אחוז שילינג. אני חושב שכאילו יותר מזה בגדול, קשה שיהיה יותר מזה. אולי הקורונה, אבל גם הקורונה זה היה ורק קצת שונה, גם הייתה הרבה יותר תמיכה. ובטן קשה, לא בטן רכה בכלל. יכולת לספוג מכות, לעבור סופות. כשעובדים בעולם התיירות בישראל, זה העולם, בכל העולם, עולם התיירות הוא מאוד 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 רגיש, נקרא לזה. בדרך כלל זה ענף, כמו שראינו בקורונה, כן? זה ענף הראשון שצולל למטה, נעלם לחלוטין ברגע שמשהו קורה בעולם. מלחמה בסביבה שבה אנחנו חיים, זה אולי אחד הדברים יותר קלאסיים. וכן, אנחנו כמדריכים, כעובדים בעולם התיירות, אנחנו לא שונים מאף אחד אחר בעולם הזה, חייבים שיהיה לנו את היכולת באמת לספוג דברים כאלה. אבל באמת לספוג, לא להיכנס לבעיות כלכליות שלא נוכל לצאת מהן, לא להיכנס לבעיות אישיות שלא נוכל לצאת מהן, גם חשוב מאוד.
תמיד אומרים שתיירות, זה משפט שנורא אוהבים לומר אותו, שתיירות נפגעת ראשונה ומתוששת אחרונה. אני שומע את המשפט הזה גם על עוד ענפים, כולם מאמצים את זה. כמו כשלמדתי גיאוגרפיה, אז יש כל מיני סוגי גיאוגרפיה, גיאוגרפיה אנושית, גיאוגרפיה אקלימית. אז כל אחד מתחיל עם שקופית שבו הוא שם את הגיאוגרפיה שלו במרכז, וגוזר שכל השאר הם נגזרת של זה. אז אני בטוח שאנחנו לא היחידים שמרגישים ככה, אבל אין ספק שעברנו מ-100% פעילות ל-0. ועשיתי בדיקה, וב-12 שנים האחרונות שאני לפחות מדריך, היה לנו את עמוד ענן ב-2012, צוק איתן 2014, קורונה 2019, שומר החומות, 2021, ועכשיו חרבות ברזל, 2023.
אז למה למען השם אתה עדיין מדריך?
אני גם שואל את עצמי. אני מודה שבאף אחת מהפעמים הקודמות, זה לא טלטל אותי, או לפחות לא עסקתי בשאלה הזאת יותר מדי. במלחמה הזאת אני כן עוסק בה, אבל עדיין אני, מניסיוננו, כשהכל יחזור לשגרה, קצת קשה לוותר על מה שאנחנו עושים, על המקצוע הזה שכל כולו טבע, עולם, אנשים, אי אפשר לוותר על זה. יותר מזה, אני חושב שמה שהצלחנו לראות בשנה האחרונה, שגם בעולם שלנו יש מקום לחדש ולרענן את העולם שלנו. וזה הפודקאסט, זה הגישה שלנו במעיין, וכל מה שאנחנו מתכננים קדימה. אז יש סיבה לחזור ולהמשיך לעסוק בזה כשהכל יתחיל לנוע מחדש. ונראה לי שגם אם לא היינו עובדים נורא קשה בקיץ, הייתי יותר מוטרד. עכשיו קל לי לומר את כל מה שאמרתי, אבל זהו. אז זה נראה לי נקודת המבט שלי. איך אתה? או למה אתה בכלל מדריך? אתה לא חי בארץ. אין שם הפגנות. לא, כאילו הפגנות יש, אבל אין מלחמות.
יש אחלה הפגנות.
אתה מתמתח כי עשית סקי עכשיו.
אנחנו מדריכים כזה משאנחנו. אותו דבר, בלי יותר מדי הקדמות וכאלה. זה המקצוע שבחרנו בו, אני בחרתי בו, עם היתרונות המאוד מאוד ברורים בו שציינת. אבל גם החסרונות, ושוב, כמו שאמרתי גם קודם, אנחנו לא שונים כאן, אנחנו חלק מעולם התיירות, אנחנו חלק מאוד סקסי ויפה מעולם התיירות, אני חייב לומר. כאילו, אין ספק שזה מכל מה שקשור בתיירות, ללכת לבד בשטח בגרינלנד עם קבוצה, זה כנראה אחד הדברים הכי מיוחדים שאפשר לעשות בעולם התיירות. אבל כן, כמו כל העולם הזה שנפגע אנושות כל כמה שנים, אנחנו חלק מהפגיעה הזאת, ואנחנו צריכים לדעת להכיר את זה, וגם להתארגן לקראת זה. כאילו, זה חלק מהמקצוע. זה כמו שבר בתל אביב, צריך להתארגן לזה שאולי תיגמר לו החבית בירה. לא יודע, אז משהו שעושים, שנגמר את החבית בירה, אתה חסה מושג. אבל כן, בעולם התיירות חייבים להיות מוכנים, גם במיוחד שעובדים בעולם התיירות הישראלי, להיות מוכנים לדברים האלה. יש מדינות שאכן התמיכה בהם לעוסקים בתחום הזה של תיירות היא יותר גדולה, והמדינה עצמה מהווה את אותה בטן שדיברנו עליה קודם, אבל זה מדינות שגם התחום הזה בהם הוא הרבה יותר רווחי. צריך לזכור שעל אף שיש הרבה טוב ויפה לראות בישראל לתיירים שנכנסים מישראל, וזה כמעט תמיד עובד ביחד, תיירות פנים ותיירות חוץ, שזה מפסיק, זה מפסיק. אז למרות שיש הרבה מאוד טוב בישראל וגם יופי של פוטנציאל תיירותי, עדיין התחום הזה תמיד נמצא בצמיחה, הוא תמיד יש לו עוד לאן להגיע, והסיבה היא באמת מה שקורה פה עכשיו, מציאות ביטחונית מאוד מאוד מורכבת. אז אנחנו מראש נמצאים בתחום שנכון, שהוא אחלה, ואנחנו לא מתלוננים על הפרנסה שלנו, אבל בסופו של דבר אי אפשר לשוות זה לצרפת, לפריז, שאחוז התקציב שהתיירות בעצם מביאה למדינה הזאת הוא אחר לחלוטין. מישראל. ואז גם מן הסתם, התמיכה בישראל היא אחרת לחלוטין. בישראל תמיכו בענפים שחובה שישארו וגם תורמים למדינה הרבה יותר בעיתות משבר. אני לא חי בסרט שאנחנו איזה משהו הכרחי, חיוני, נצרך. לא, אנחנו מדריכי טיולים, זה כל הסיפור. וכן, וזה מקצוע מאוד יפה, שאני אישית מאוד מאוד אוהב, באמת מאוד מאוד שמח שככה זה הולך לנו בו טוב, אבל יש פה בחירות קשות, ואחד הבחירות האלה זה גם לדעת שביום אחד אנחנו מובטלים, וזה לא העניין הזה של אין מזכורת. זה שעבדנו בקיץ, זה מעבר לזה, זה עניין זהותי. כאילו זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות, ופתאום, בלי שום קשר אלינו, זה לא ששברתי את הרגל או שכחתי להדריך, לא יודע. זה לא קשור אליי, אי אפשר לעשות את זה. וזה מכה, זה מכה קשה. וכן, ושוב אני אומר, זה אחריות שלנו להיות אחראים לעצמנו, גם כלכלית, ולנהל מרקם חיים שיכול לספוג את זה, לחסוך תמיד הרבה ובהגזמה ביחס לאנשים אחרים, במקצועות אחרים. זה צד אחד, וצד שני גם באמת זה לדאוג ל-well-being שלנו כבני אדם. לדעת שגם אם עכשיו אנחנו קצת בדיכאון, כי כל המלחמה הזאת מדכאת את החיים, בסדר, לא לעבוד איזה 3-4 שבועות, וזה יחזור בדיוק כמו מה שקורה פה הבוקר. אני זוכר את המרפקנות הזאת, בזמן של הקורונה, סביב הרצאות זום, שהיו הדרך היחידה להרוויח משהו, וזה ממש הגעיל אותי. כאילו, איפה הייתם כל השנים האחרונות? במיוחד בבום של התיירות של 2017-19, שעבדנו כמו משוגעים. הרי בתיירות אנחנו עובדים עונתית, והעונות המתות שלנו גם מגולמות במשכורת, וכן, מגולם גם במשכורת תקופות כאלה. אפשר להודות בזה, זה בסדר. ולכן, כמו כל עסק הצבאי בישראל או בעולם, אנחנו גם צריכים להתארגן לעונות כאלה, זה בסדר. ומבחינה אישית, באמת, כאילו צחקת, חוזר מסקי וזה, אבל כן, אנחנו ממש צריכים לדעת לקחת את הזמן הזה ולעשות בו דברים טובים. אני לומד 3 פעמים בשבוע צרפתית, סוף סוף. אתה סיפרת שאתה עושה הרבה כושר וחוזר גם לתחום הזה, שזה גם דבר נהדר. כאילו, זה חלק מהחיים שלנו. וגם מ-0 ל-100 האלה, צריך לדעת להכיל את זה כמו שצריך. זה הרבה יותר חשוב מאשר מזכורת ימין או שמאל על דעתי.
אני חושב שבשונה מהקורונה, הפעם ראינו ביחד איך נורא נורא קשה בתקופה הזאת באמת להניע את עצמנו, כאילו לנצל את הזמן שעכשיו עומד, ואולי לקדם דברים, ובאמת לקח לנו המון זמן להתיישב ולהקליט פרק. כנראה בדיוק בגלל זה שהיינו צריכים גם להיות חלק מהאירוע הגדול הזה שמסביבנו, ואולי באמת להרפות עד שהדבר הזה יחזור באופן טבעי.
כן, זה נורא מתחבר מה שאתה אומר לשאלה הבאה בתסריט שלנו.
ומה היא?
מה אתה חושב על טיולים בזמן הזה עכשיו?
אין ספק שאת הנטייה לשאול שאלה ולא לעקוב אחרי התסריט לא איבדת.
מה? אבל זה התסריט.
אז בוא תשאל אותי. סתם. טיולים בזמן מלחמות. תראה, אם היית שואל אותי לפני חודש מה אני חושב על זה, הייתי אומר חד משמעי שזה לא על הפרק. עכשיו אנחנו מדברים במרחק 1.5 חודש, והמצב הוא, לא יודע, במצב הנוכחי, אני קצת יותר בגישה שפשוט כל אחד יעשה מה שמתאים לו, כמו שלנו הרגשנו שזאת השעה, רגע לשבת ולהתיישב, והצלחנו להביא את עצמנו להקליט או להניע את הפודקאסט מחדש. יש גם מדריכים שחזרו להוציא טיולים, ודווקא נראה שיש לא מעט אנשים שצריכים את זה, וזה אחלה. אני באופן אישי לא שם. מספיק שבבוקר אחד אני רואה עוד פעם את ההותר לפרסום הזה שהופך לי את הבטן, וזה מוציא אותי משלוותי. אני חושב שההבדל ברמה האישית, שאני פחות בפומו, שכולם חוזרים רגע לטייל ואני לא. לפעמים יש תחושה שמצפים ממך, ואני לא שם. אני כן בעד לצאת ולטייל ולהתברר, אבל אני חושב שעם עצמי כרגע, ואני אקריא לך, או לפחות אני אגיד לך מה היום, רגע לפני שהתחלנו להקליט, קיבלתי הודעה מאחת המטיילות, ושאלה אם יש איזשהם טיולים בקרוב. אז עניתי לה שאני עוד צריך לסנחרן קצת את המציאות מבחינתי, ואז אני אחזור לשטח. ופשוט הפניתי אותה לקולגות שאנחנו אוהבים, וכבר יוצאים לדרך, כל אחד ברגישות כזאת או אחרת. זה ככה איפה שאני נמצא עכשיו.
אך, משורר. אני צריך לסנחרן את המציאות.
כן. מסנחרן.
כן, מסכים. דבר שם באמת שכל אחד יעשה מה שבא לו תכלס, כל הזמן שזה לא פוגע באף אחד אחר, וכל סבבה, באמת. אני גם לא יכול, התחום שלי זה חול מן הסתם, זה אני בכלל לא יכול לדמיין אפילו כרגע, עכשיו, ברגע זה, טיול בחול. היה לי הרי אמור להיות עוד שני טיול במרוקו, בכלל משונה נורא לחשוב על הדבר הזה, מדינה ערבית וכן הלאה. למרות ששם דווקא אני יותר אופטימי, אני חייב לומר. אבל כן, זה נשמע לי מופך לגמרי. מכמה בחינות. אחד גם באמת, כל ה... אני כן ארשה על עצמי להיות קצת ציני, לא חושב שאנחנו שליחי ציבור, אנחנו כולם מדריכי טיולים. כל ה... אני עושה את זה לטובת הציבור, שיהיה מקום של אסקפיזם. אני רוצה לראות את האסקפיסט הגדול ביותר, שבזמן תצפית יפה מעל המכתש לא ירים גם הוא, שנייה אחת את הטלפון, לראות מה התראה שנכנסה עליו עכשיו. סיטואציה משונה, סיטואציה משונה. הייתי מאוד מאוד שמח לחזור לטייל שאפשר לטייל באיזושהי עצימות נורמלית, כאילו לא להיות לחוצים שהיינו קליטה נגיד, ולא לחשוב כל רגע על מה קורה אם, ולא להתעסק כל הזמן בתנאי ביטול. ששוב, זה לא, אין לי ביקורת הזה, גם אנחנו ביטלנו את הטרק בקריטים, החזרנו את כל הכסף לכולם, עכשיו פה את מרוקו כמובן ביטלנו, החזרנו את כל הכסף לכולם, הכל בסדר, כן? זה לא... שזה לא חלק ממה שאנחנו עושים, אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. אני רוצה להיות בתצפית מעל עמק יפה ולדבר על העמק הזה. לא להסתכל בטלפון וגם לא לדאוג שאני מפספס משהו כזה או אחר. וזה פומו מהצד השני. אני יכול להבין מדריכים שחוזרים כי כן, כי צריך פרנסה לגמרי, כי אין פה מה, לא שופט את זה ולא לרגע אחד. וחמסה חמסה, אנחנו בסדר שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו עכשיו כמה חודשים רגע אחד לשבת על הגדר ולעשות זה רק בתנאים ובצדדים שמתאימים לנו. אבל כן, לי זה מרגיש עדיין, כרגע בטוח מוקדם מדי. כל המלחמה הזאת, בשביעי באוקטובר הייתי בפרובנס, עוד, איזה טיול, עוד פרובנס.
זהו, אני חושב שאתה בטראומה מפרובנס. תראה, פה נורא, נורא קשה להכיל את כל המצב הזה. כאילו, מי שבסוף מצא איזה שעה בנחת, כי הוא היה בתוך ואדי ולא הייתה לו קליטה, יכול להיות שזה בדיוק מה שהוא היה צריך. אז זה באמת לכאן ולכאן. אבל מה היה שם בפרובנס שהשאירה לך כזאת טראומה?
לא דווקא טראומה, זה היה פשוט באמת קשה נורא. זה רגיש, זה נורא 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 רגיש. אני לא קונה את המושג המחובס הזה של שגרת חירום. אין חיה כזאת שגרת חירום. זה לא שגרת חירום. זה מצב חירום, וצריך להתנהל בו בכל יום אחרת, והתנהל בכל יום אחרת זה לא שגרה. נורא פשוט, שקשה לתכן שבוע קדימה, זה לא שגרה. ושלא נעים לתכן שבוע קדימה, זה גם לא שגרה. אז בתוך המושג הזה, לקיים טיילות, שטיילות זה אין דבר שהוא, כאילו, ההפך, בטיילות אנחנו בשאיפה תמיד לשבור מעט את השגרה הזאת, זה פרדוקס. כאילו, אז מה, אנחנו רוצים לשבור את שגרת החירום, שהחירום גם ככה שובר את השגרה עצמה, עם טיול. וזה בדיוק מה שהיה שם בפרובנס. בעצם ניסינו לייצר טיול, כי כולנו עכשיו תקועים, כי גם כל הטיסות הרי בוטלו חזרה לארץ, פחות או יותר. ויש חבורת אנשים, שעד אז היה מאוד מאוד כיף לטייל ביחד, וגם באמת זה טיול עם אסקפיזם, מספר אחת, כאילו, מלונות, הסעות, נראה לי זה הטיול הכי קל מהבחינה הזו שאני מדריך. ופתאום, כל הבוקר הזה, בשביעי באוקטובר, אנחנו בתצפיות מדהימות מעל הוורדון, קניון מאוד מאוד יפה, מתחילות להגיע עוד ועוד 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 חדשות, ואני שם, מצד אחד קבוצה, שמרגישה תקועה לחלוטין, ומה קורה, וטילים. מצד שני, טיול, וטיול צריך רגע אחד להמשיך, כי בכל זאת זה דבר שצריך לנהל אותו, כי צריך להגיע בשעה מסוימת למקום מסוים, לאכול או לישון. ומהצד השלישי, שזה כאילו איזה מין מימד מקביל, יש החבר הכי קרוב שלי בחיים, בבארי עכשיו, בתוך ממד, עם כל הסיפורים האלה שכבר כולנו שמענו הרבה מאוד פעמים כבר מאז ועד היום, זה מטורף לגמרי, לגמרי לגמרי. וכן, זה היה מופרך. זה לא שלא היה טיול, היה טיול, אבל אין ספק שכולנו, אם היינו יכולים לוותר על הכמה ימים האלה, היינו ותרים על הכמה ימים האלה, בלי להתבלבל בכלל. זה למה עכשיו נראה לי להוציא קבוצה, בטוח, בטוח לחול, לא מדבר איתך שעה עכשיו בוואדי. להוציא לחול, טיול, כמה ימים, כמו שצריך, קשה לראות את הדבר הזה קורה. אנחנו פשוט מין, כאילו, התנהלנו עם זה בהרבה, הרבה, הרבה, הרבה סבלנות. החוק היה שלא מביאים את זה לקבוצה. זאת אומרת שאם עכשיו יש באמת איזה מישהי שמצליחה שעה שלמה להתנתק מהטלפון וליהנות רגע, נותנים לה ליהנות ולא מפילים את זה עליה בעצירת קפה, שמעתם XYZ. ואז באמת נצרו כל מיני קונגלומרטים כאלה. היה את כל הבנים שכל הזמן עשו ניתוחים ודיברו על אסטרטגיות. היה את מי שדאגו לקרובים באותם מקומות, לי יש קרובה בכפר עזה, לה יש קרובה בכפר עזה, היה בינינו איזו שיחה על זה. וגם התפתחו שיחות מעבר, זה היה כמה ימים, כן? אז לא חתכתי את זה בגסות, לא אמרתי, לא מדברים על זה, לא, נתנו זה לעלות, לרדת. זה בדרך כלל קרה בצורה די טבעית וטובה. חוץ לפעם, זה ממש גלש לפייק ניוז מטופש, וסתם זיהם את העבירה, זה אפילו די עצבן אותי. אז שמה כן חתכתי את זה. למזלי הרב, באמת, זאת הייתה קבוצה, אם מישהו מקשיב, הייתה קבוצה מהממת, באמת. זה כזאת בגרות ואנושיות, אחד כלפי השני. הלוואי ותהיה לנו כל החיים בכל קבוצה שהיא. כאילו לא יכולתי לדמיין שהמצב הזה יעבור כל כך בסדר כמו שהוא עבר, והוא עבר, הוא עבר, הוא עבר. יחד עם זה, זה לא, זה אחריות שלנו, לקחת מטיילים הזמן הנכון, המקום הנכון, וכרגע, אני אישית חושב, זה לא זה. טיול חד יומי בארץ, סבבה, כמה שעות, זה יאללה בקטנה, תכלס. לא מזלזל, כן, אבל זה באמת בקטנה. עכשיו, כמה ימים במרוקו, או לא יודע, בקנרים בפברואר אמורים לצאת, יש סימן שאלה, לא יודע אם זה יקרה, כן? אבל חלק מהתפקיד שלנו והאחריות שלנו, זה גם לצמצם את הסימני שאלה האלה, ולהגיד, אולי זה לא עכשיו, אולי אני צריך לחכות עוד רגע, זה בסדר. כמו שאמרנו בקורונה, הערים לא זזים לשום מקום.
כבר בהנחה שחיכינו והעסק לא הסתיים, או לפחות אנשים חוזרים לעצמם והטיולים חוזרים, לאן נחזור? באפריל הייתי אמור להדריך בטורקיה. הטרק כמובן בוטל בגלל ארדואן, טורקיה, בכלל. היא לא כל כך אוהבת אותנו עכשיו. אבל טורקיה זה מקרה קל. מה אתה חושב על יעדים שראינו בהם עכשיו מציאות הזויה? תמיכה בחמאס או בורות שמתקיימת ברחוב?
צריך לזכור שזאת התקשורת. זאת התקשורת. לא רוצה פה גם להיות קצת אסרול, אבל באמת זה מה שהתקשורת אוהבת להראות. פה ביום שבת הייתה הפגנת ענק עם שלטים, כל הקלאסיקות, פרי פלסטיין, פרי חמאס.
פרי חומוס.
שזה ממש כאילו... פרי חומוס. לא, זה... מה אני אגיד? כאילו זה... אנחנו לא... כולנו חיים את אותה מציאות. יום אחרי זה היו הפגנות מאוד גדולות. לא יודע להשוות מספרים, כן? זה גם לא משנה המספרים. מה שמשנה זה מי ארגן ואיך ארגן. לא ארגנו את זה חבורת סטודנטים, שסליחה, כן, אבל אין להם שמץ של מושג. ושוב, כולנו באותו סיפור. אנחנו יודעים שאין להם מושג, ואנחנו יודעים מה קורה פה עם הטיק טוק, ואנחנו רואים את החבר'ה שקוראים ברצינות מכתב של בן לאדן, וואי, שחררו אותנו מהשטויות האלה. אבל כן, את ההפגנות תמיכה בישראל, פה בצרפת, נגיד, ארגנו המחוזות. הייתה הזמנה רשמית במייל מהראשי מחוז לבוא להפגנות האלה, והן היו גדולות. אנחנו מקבלים מהספקים שאנחנו עובדים איתם, ים של תמיכה. לא משנה עכשיו דעות פוליטיות. גם לא משנה הדעות הפוליטיות שלנו, מה אמור להיות בעזה יום אחרי, ואיך אמורים לראות החיים בישראל. נשים את זה רגע בצד. זה גם לא התפקיד שלנו בטוח, לא בפודקאסט הזה. אני מדבר באמת, זה ייגמר, ותהיה הפסקת אש, ויהיו שיחות, והלוואי והם יהיו פוריות כמה שיותר, וכמה שיותר מהר כל החטופים יחזרו, נחזור לטייל. לא יודע לגבי טורקיה, שם עוד ייקח זמן. מרוקו, יש יותר הפגנות פרו-ישראליות מאשר לא פרו-ישראליות. אני לא ממהר לחזור למרוקו, כן, אבל אני רק אומר כמה המציאות עקומה בחדשות. אבל כל אירופה וכל המקומות שאנחנו עובדים איתם רק מחכים לזה, וכולם באמת גם מאוד מבינים. הדוגמה הכי קיצונית שלנו גם המעיין, וזה דווקא מגניב נראה לשתף את המטיילים. יש לנו השנה ראית את הרקע שהפתני שלנו בגרינלנד. עוד לא התחלנו אפילו לפרסם פרטים, כי כל המלחמה. אבל צריך טיסות בין איסלנד לגרינלנד. כל כרטיס טיסה כזה הוא 1,350 יורו. את כל הטיסות האלה צריך לקנות עכשיו. קנינו אותם. שילמנו את זה. עוד לפני 7 באוקטובר, אגב. מתוך באמת ביטחון שאנחנו נצליח ונוציא את הטיול הזה. התחילה המלחמה, אני כמובן מיד שלחתי מייל למשרד באיסלנד, שבו אני קונה את הטיסות של איסלנד גרינלנד, והסברתי שתכלס, לא רק שאני לא יכול להתחייב, כאילו אני לא יכול להכניס אותנו עכשיו לחוב כזה, לקח בדיוק יומיים, קיבלתי מייל, הכרטיסים שלך, עד הראשון ביולי, אתה יכול גם לבטל אותם ולקבל החזר מלא. עכשיו, זאת אמירה שבעיניי היא גובלת באמירה פוליטית. זה אומר כזה, הכל בסדר, אנחנו מבינים את המצב המורכב, לא שופטים, לא לכאן ולא לכאן, תגיעו, תגיעו, לא תגיעו, לא תגיעו, זה המעט שאנחנו יכולים כאילו, באמת זה כאילו לתמוך. ולמרות שזה הכי כאילו גשמי, כן? זה אפילו היה לדעתי קצת מרגש הגישה הזאת. כאילו, תומכים בנו, אנחנו בסדר. במיוחד בעולם הזה של טיולים, אני רואה רק הבנה מסביב. וכן, וזה עושה לי חשק גדול דווקא כן להביא מטיילים, וגם הרבה ביטחון בהקשר הזה.
נפגשנו כמה מורי דרך בעקבות, השתתפתי באיזו הרצאה על עזה, ולפני שהתחילה ההרצאה היה שם דיבור על המצב, ואחד האנשים דיבר על אירלנד, על כמה הם בני זונות, ושצריך, לא יודע, כאילו איזשהו דיבור כזה של תמיד היו אנטישמים כלפינו. ואחרי שהוא סיים, בא אליו אחד מישהו אחר שישב שם והקשיב, ואמר לו, שמע, חייתי 6 שנים באירלנד. מה שאתה רואה בתקשורת הוא רחוק ממה שאתה מרגיש ברחוב. כן, יש את זה בצורה כזאת או אחרת, זה לא שונה מאף מקום אחר, שעכשיו הכל צף בכל מקום כזה. אבל לפעמים באמת התמונה הגדולה לא מספיק ברורה. הלכה למעשה גם בקריטים. היינו עם אותה סיטואציה, אתה אמנם היית עם קבוצה בפרובנס, ואנחנו, נועם ואני, היינו בלי קבוצה בקריטים. הטיול היה אמור להתחיל ב-8 באוקטובר, וב-7 באוקטובר נפתחה המלחמה. ועוד לפני שהבנו מה הולך לקרות, כבר התחלנו להכין את הספקים ואת המלונות, כשאנחנו לא יודעים כמה יגיעו, התחלנו לבטל חלק מהמקומות, ומהר מאוד הרגשנו אמפתיה מצד היוונים, כל הספקים הפשוטים והגדולים שבהם, מהר מאוד הלכו לקראתנו, ומה שאפשר לנו גם להחזיר באמת את העלויות לכל הקבוצה. הקבוצה בסוף לא הגיעה. היינו אמורים לקבל 12 מטיילים ביום ראשון, שעוד אפילו לא ידענו מה גודל האירוע, אבל הטיסה גם בוטלה, ואז עסקנו בכיבוי השריפה הזאת, וראינו המון אמפתיה. וגם קיבלתי לא מעט מיילים מביקטות שאנחנו עובדים איתם באלפים, בלי שיצרתי אני קשר, פשוט איזשהו מייל כזה של מקווים ששלומכם בסדר ואיזושהי רגישות כזאת למצב, והם יכלו גם לא לשלוח את זה, והם בחרו לשלוח. בגיאורגיה עכשיו יש אוטובוסים שלמים עם תמונות של החטופים עליהם. אז יש ויש. בהפוך על הפוך, אני דווקא אגיד שאולי דווקא בגלל שהיינו במקומות האלה, ובאנו במגע עם המקומיים, והצלחנו להביא את הרוח הזאת, ואת את מה שאנחנו רואים שעושה טוב גם למטיילים שלנו, וגם ליחסי ציבור שלנו כישראל, אולי דווקא זה משאיר שמה כל מיני אנשים שידברו אחרת, ולא יתרגשו אם הם רואים איזושהי, לא יודע, הפגנה פרו-פלסטינאית, ויהיו קצת יותר בצד שלנו, או בצד השפוי, או שיבין שהדבר הזה מורכב. כן. אז כאילו זה אולי קצת הפוך על הפוך. דווקא הייתי חוזר לשם ומראה להם את הצד שלא הכל באמת שחור ולבן שם.
אין ספק שכשנחזור לטייל יהיו הרבה 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 שיחות. אני רק מדמיין קבוצה ישראלית יושבת בביקטה, את כמות השאלות, התעניינות ודיונים שהולכים להיות שם, זה מעניין. צריך להכין שיחון. דיוגום של כל מיני מושגים. יפה, אני חושב שדווקא זה הפרק לא רע בכלל. סיימנו את כל מה שתכננו לדבר עליו, אני רק אגיד שבאמת נורא כיף לחזור להקליט. זה כן מזכיר לי את הקורונה, שבעצם תחס התחלנו להקליט כי רצינו להיות בקשר עם מטיילים ומטיילות, ולא יכולנו להדריך. אז הנה זה די אותו דבר חוזר. אנחנו נחזור לפרסם פרקים, כפי שהבנתם יש לנו הרבה זמן פנוי עכשיו, וגם באמת קצת יותר יכולת לעבוד. ואינשאללה יהיו מעניינים. עונה שלישית, יותר סיפורים, יותר היסטוריה. יהיו גם פרקי יעדים, נגיד מיורקה שיהיה הפרק הבא, טיול שאנחנו מאוד מקווים שצריך להוציא רגע לפני פסח.
ושאנחנו מתגעגעים.
שערו בהאזנה.
בסוף, כיף לתת.
נכון.